Sì. La stavo lì, nene, no? אמרנו, היינו ממש לקראת סוף שער הכעס. ממש לקראת סופו, ממש שורות אחרונות. רק נזכיר את הדבר שבו סיימנו פעם שעברה. אמרנו שכאשר אדם נמצא בשלב שבו הוא רוצה לרסן את הכעס, כאשר יעלה בדעתו שלא יכעוס, אמרנו שיעלה בדעתו שלא יכעוס, שמתעורר בו רצון פנימי עמוק. זה נקרא יעלה בדעתו, זה עולה ממקום עמוק. זה לא דעה שטחית, זה יעלה בדעתו. כלומר, מתלבשת בדעתו, או בעצם ברצונו, מתלבש רצון עמוק, כן? שלא לכעוס. זה נמצא בתחילת הפריחה, הרצון הזה. יש פה איזו התחלה, תחילת הפריחה, כן? יעלה בדעתו של היחוס, ואז אמרנו שכדי לסלול את הדרך לרצון הזה ולתת לו תנאים טובים לאחיזה במציאות, כדי שיהפך למציאות שהחיינו וקיימנו והגיענו, לא רק החיינו, גם קיימנו וגם הגיענו, כדי שיהיה באמת גם שהחיינו, החיות של הרצון, אבל גם הקיום שלו בתוך המציאות הסבוכה, וגם ההגעה, יש קיום ויש הגעה, שהגעה זה כבר צמצום הפער בין הרצוי והמצוי עד כדי מימוש בפועל. אז יש שהחיינו, זה על עצם הופעת החיות הרצונית, יש שקיימנו, שהחיות הזו מתקיימת, מתחילה איזושהי קיימות ואחיזה, ויש הגיענו, שזה, כן, הרצון הזה הוא כבר מתממש בפועל, משתרש יפה בתוך המציאות, וכל רוחות שבעולם לא עוקרים אותו. מגיע לגיבוש סופי, קריסטליזציה. גיבוש סופי שממנו הוא כבר לא יכול לרדת. טוב, עוד חזון למועד. אנחנו מדברים פה על תהליך שבו רק עולה על דעתו של האדם. אמרנו, כשעולה על דעתו של האדם שלא יכעוס, הוא צריך להרגיל את המציאות החיצונה שלו, כן, הנפשית, גם הסביבתית, גם הנפשית. הוא צריך להרגיל את המציאות הנפשית שלו למלך החדש. הרצון הזה שלא לכעוס הוא המלך החדש. כן? ואיך המלך מראה מלכותו בהתחלה? בזה שהוא פועל ביד חזקה. כן? זה תשובת המשקל. תשובת המשקל היא מדגימה לנו אופן פדגוגי חינוכי כיצד רצון חדש, רצון טוב חדש, שמתחיל להתעורר מעומק הנפש, במקרה זה רצון שלא לכעוס, איך הוא משליט סדר בתוך הנפש. כן? תשובת המשקל. קודם כל, הוא גוזר על כל הכוחות הטבעיים, פה במקרה זה זה כוח הכעס שהורגל לפעול כאוות נפשו, כוח הכעס שהיה רגיל להתפשט בלא מעצור. מתחילים פה עכשיו תנאים חדשים. עכשיו כוח הכעס הטבעי, שהיה רגיל להתעורר כתוצאה מכל מיני גירויים, כן? חיצוניים ופנימיים, עכשיו הרצון הזה פוקד עליו, צריך לזכור שהוא רצון חזק, הוא רצון מאוד איכותי, הוא בא מעולם מאוד פנימי, ובתור שכזה ניתן לו מנדט. אם הוא היה בא ממקום שטחי הרצון הזה, בגלל ששמעתי שלא טוב לכעוס, או כל מי שכועס, כואבת לו העין, זה לא מספיק. זה צריך לעלות בדעתו. כלומר, זה צריך לבוא ממקום פנימי עמוק מאוד. ברגע שזה מתעורר מן המקום הפנימי הזה, אז מלך פורץ לו גדר. פורץ לו גדר, כן? ואפילו יש מציאות של הרוגי מלכות. כלומר, שעבר על רצונו של מלך, חייב מיטה. כל המורד במלכות חייב מיטה. כלומר, מתגלה פה כוח כללי מאוד. המלך הוא כללי. ובתור היותו כללי, יש לו סמכות לפעול כנגד המתפרצים, כנגד המלכות. כלומר, כל מיני הופעות פרטיות שלא יודעות את מקומם וערכם ביחס לכוח הכללי. זה נקרא מורד במלכות, כן? מורד בכוח הכללי, חייב מיטה. אז טוב, פה אנחנו לא ממיטים, אבל גם פה מתגלה יחס שבין כוח כללי עולה על דעתו שלא יכעוס. אותו, כן, התעוררות פנימית, כללית מאוד, שאדם מרגיש בתוך תוכו שהכעס הוא כוח מזיק, והכעס הוא עבודה זרה, והכעס הוא להפוך את עצמי לאיזה מין מרכז המציא. זה לא אמיתי, זה לא נכון. כוח כללי מתעורר מבפנים וקובע נחרצות שהכעס הוא שקר, הוא הבל, הוא תוהו. ומעומק ההתעוררות הכללית הזו, אדם בא לעשות סדר בממלכה הנפשית שלו. והסדר הזה, בצדק, מתגלה בתחילתו, כן, באופי מעשי של תשובת המשקל. ותשובת המשקל היא גוזרת. תשובת המשקל היא גוזרת על כל הסדרים, הסדרים הקודמים, כן? אותם סדרים מקולקלים, פרועים, שבהם איש הישר בעיניו יעשה, ועל כל דבר הוא היה מתעורר בכעס, ומישהו רק היה אומר לו איזה מילה, הוא תכף ומיד היה, כן, מתפרץ, די, לא בבית מדרשנו יותר. נגמר סיפור. זה תשובת המשקל. טוב. אדם שמצא בתהליך כזה, אני בעצם חוזר על דברים שאמרתי. תראו, אני מבחינתי הייתי חוזר על זה 1,000 פעמים. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים פה באיזשהו רצף, אז כמובן שצריכים גם להתקדם. אבל לא נוכל לפתור את עצמנו לפחות מאיזשהו בירור או סיכום או איזה מין חפיפה כזו שאנחנו עושים בין השיעורים. כי הדברים האלו נשכחים. הדברים האלו נשכחים. אנחנו לא רגילים בעולם המושגים האלו, כן? אנחנו לא רגילים בעולם המושגים האלו, אנחנו צריכים להרגיל את הדעת, כן? שזה לא יהיה כמו שלג שלא נתפס בקרקע, או איזה כתובת על גבי קרח שנמסה ונעלמת. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו שהחוכמה הזו תתפס במוח, תתפס במוח ותהפך לחלק מזרימת הדם של המחשבות. כי המחשבות האלה לא זורמות, כן? בתוך הדעת, כן? אם החוכמה הזו לא זורמת במוח, קשה לה מאוד לקחת חלק בחיי אדם. למה הדבר דומה? לאומן, ואין כלי אומנותו בידו. בסדר, אז הוא אומן, אבל אין לך מסור ביד, אז מה זה עוזר שיש פה עץ? כלומר, המחשבות האלו, כל ההגיונות האלו, כל מהלכי המחשבה האלו, הם צריכים להיות שגורים במוחו של האדם. אחרת בשעת ניסיון, אין לו, הוא מנסה לראות, ואין כדורים בקנה. אין כדורים בקנה, אז מה הוא יעשה? צריכים להתרגל בזה. דוד המלך אמר, כל היום משיחתי. דוד המלך הגיע למדרגה כזו, שבעצם כל הסירקולציה המחשבתית שלו בעצם מגלגלת רק דברי תורה. אין לו בראש שום דבר אחר משכל של תורה, כל הזמן. הוא רואה משהו, כל היום משיחתי. כן? השיח התורני הוא בעצם מתגלגל בתוכו בלי הרף, והוא נותן מענה על כל מצב שנוצר בתוך המציאות. אנחנו צריכים להתרגל, זה כל עניין החזרה. כל עניין החזרה זה לגרום, כן, כל החיזור אחר החוכמה, זה כדי לקנות אותה. אמור לחוכמה, אחותי את. מתוך החיזור שמחזרים על דברי תורה, כן, חזרה והתמדה, דברי תורה נעתקים, נקלטים בתוך המוח, וזורמים תדיר בתוכו. מה? גם זה עוזר, כן, שלשון הרע פועל באופן אוטומטי, כן, לשון הרע פועל ככוח מתנגד מאוד לדברי חוכמה. כן, נכון. לשון הרע הוא מדגיש את הרע שיש במציאות, ודברי תורה זה מדגיש את הטוב. ההתנגשות החזיתית בין לשון הרע לבין דברי תורה היא בדרך כלל גורמת לכך שידו של לשון הרע תהיה על העליונה. כן? כלומר, הנמוך מחסל את הגבוה. או הנמוך בכל אופן גורם לגבוה לפרוח. לפרוח ולהסתלק, כן? ולא נודע כבא אל קרבו. כן, אז מה עושים כאשר אדם נמצא בתהליך מופלא כזה של יעלה על דעתו שלא יכעוס? ובתוך המהלך הזה הוא כבר תיקון מלכותו מאוד בסדרי מלכות חדשים, בבחינת מורד במלכות חייב מיתה, ומזה מתפתח כל המהלך הפדגוגי של תשובת המשקל של הרמב״ם. נו, והנה אדם בשעת המהלך המופלא הזה מגיע מצב שהוא צריך לכעוס. מה לעשות? הוא בתהליך, כן? תראו את בכם, אדם נמצא בתהליך של שלום, פתאום הוא צריך, כן? ראינו מה קרה. כאשר היינו באיזה מין תהליך פסיכולוגי, כן, של שלום, פתאום יורים עלינו. שם באירוע הזה בכותל, עם המנהרות. אנחנו כבר היינו בפנטזיה של שלום, כל המהלך הנפשי הרגיל את עצמו למחשבות של שלום, פתאום הם יורים עלינו. עד שבכלל הבנו מה קורה פה, עד היום לא הבנו. עד היום נסים לשכנע את עצמנו ששלום שלום. אבל מה קרה אז? לא יכול לעשות את המעבר. המהפך הנפשי היה מאוד מאוד קשה. טוב, אחרי זה יותר מאוחר, הוא הוטבע מושג, לא זוכר על ידי מי בדיוק, אבל אמרו, כן? צריך להילחם כאילו אין שלום, וצריך לרדוף שלום כאילו אין מלחמה. זה היה, כן? הניסיון למצוא את דרך האמצע. איך אנחנו בעצם, בתוך תהליך של שלום, עדיין מחזיקים את הנשק ומשתמשים בו לפעמים. זה המצב שקיים פה. קראנו לו, בלשון חז"ל, איך נקרא המצב המורכב הזה, והקושי, הקושי שתמון בו, בלשון חז"ל, התהליך הזה נקרא, או המצב הזה קרוי, או המשימה הזו, כן? מצד אחד, לא לכעוס, מצד שני, יש מצבים שאני צריך לכעוס. איך אני עושה את זה? מה זה? קראו לזה חז"ל, כך אמרנו פעם שעברה, לשבור את החבית ולא לשפוך את היין שלה. לשבור את החבית, בלי שתישבר היין, מי שישפך היין. למה לשבור את החבית? כי יש עליו דרקון. יש נחש גדול על החבית ואני רוצה להרוג אותו. אני צריך לתת מכה עם פטיש. החבית תישבר. אני רוצה להרוג את הדרקון, כלומר, אני לא רוצה לכעוס, כן? מצד אחד. אבל מצד שני אני צריך לכעוס, כי יש מישהו פה שאני צריך להפגין כלפיו סמכותיות, בצורה של, איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה מבלי לעורר את הארי מתרדמתו? או איך אני עושה את זה מבלי שהאריה יפרוץ את השרשראות, ישבור אותם? איך אני עושה את זה? כן? שאלה מעניינת. מסתבר שבתהליך שאנחנו מדברים עליו, יש את הכוח לעשות את זה. למה? אמרנו מקודם. מכיוון שההתעוררות שלא לכעוס, מאיפה היא באה? כן? ממקום עמוק. אם ההתעוררות הייתה באה ממקום נמוך. למה אני לא רוצה לכעוס? בגלל שאני מפחד ממישהו שאמר לי לא לכעוס. או בגלל שאני רוצה רווח נמוך ושטחי. אם ההתעוררות באה ממקום נמוך, אין לי אפשרות לא לכעוס ולכעוס באותה זמן. אין לי אפשרות. למה? כי אין עומק מספיק של לא לכעוס. אין עומק מספיק שיוכל להגדיר לכעס את מקומו. כל חלוקות הגבולות שבין כעס ללא כעס הוא מוכרע, חלוקת הגבולות, היא מוכרעת על פי הכוח הדומיננטי השליט בשטח. וכל תהליך שלא לכעוס, שהוא לא נובע מעומק גדול, אין לו אפשרות לקבוע את גבולות הכעס. אתה לא יכול. אתה לא שליט ברוחך לומר לכעס, עד כאן תבוא. אתה פשוט לא שליט. זה כלל גדול. זה ההסבר שהצענו פעם שעברה, להסביר כיצד אפשר לרדוף שלום כאילו אין מלחמה ולהילחם כאילו אין שלום. התהליך הדומיננטי, המרכזי, העיקרי הוא לא לכעוס. עם כל עומק ההבנה של השלילה שבכעס, מתפתחת שנאה עזה כלפי הכעס. שנאה עזה. סלידה עמוקה ממנו. אבל עכשיו יש מישהו בסביבתי שמבין שפה של פנים נזעמות. אז אני אשתמש עכשיו בכעס הפנים. אני בכוונה אומר כעס הפנים. אני לא אשתמש בכעס נפשי. שימו לב, תחזיקו פה טוב. תחזיקו טוב כי זה הולך להיות הסוגיה שלנו היום. כן? תחזיקו טוב, זה מאוד מאוד חשוב פה. כלומר, שאני נמצא בתהליך עומק, כמו שציינו, ויש הכרח לדחות מישהו, אם זה בני ביתי, ילדים שובבים ששוברים ומבלגנים ולא מבינים שפה של שכל, אני חייב להשתמש במאזן אימה, זה נקרא כעס. כעס זה סוג של מאזן אימה שמראה מי החזק פה, לא במילים, ברושם חיצוני, בפנים נזעמות. אתה שואל, נוריאל, למה לא כעס, לא רק של פנים, כעס הלב אפילו. כלומר, להתיר לעצמי להשתמש, כן, איך אומרים? ממש לראות כדור מתוך הנשק. למה רק לשחק עם קפצונים? למה רק להחזיק רובי פלסטיק? למה שלא נראה כדור מתוך הקנה? עם אבק שריפה, כמו שצריך. זה כדור ממש. זה נקרא כעס הלב. זו מחלוקת. זו מחלוקת באיזה כעס מותר להשתמש, אפילו אצל איש המעלה, לא אצל אדם שרק עלה בדעתו. זה שלב מאוד ראשוני בחינוך למניעת הכעס. אפילו אצל איש המעלה, זו מחלוקת באיזה סוג של כעס מותר להשתמש. אבל אצל האדם שלנו, כן? בפירוש, מה שמותר זה כעס הפנים. כעס הפנים שהוא יוצר רושם חיצוני של כעס, רושם אגב מאוד משכנע, מאוד משכנע, שהרואה, אם זה התלמיד או אם זה בן הבית, הילד השובב, רואה ומאמין שהוא כועס. זה כעס פנים, כן, שהוא חיצוני, אבל הוא נעזר באיזה הדמיה של כעס. זה שליטה לא רגילה, כן? מדמה שהוא כועס בשעת כעסו. יש פה שימוש בכוח הדמיה במשחק תיאטרלי של כעס, אבל הוא לא כועס. נקודת הלב הפנימית שמורה מן הכעס. הכעס מתחולל באזורים החיצוניים, אפילו כוח הדמיון עוזר, הוא מדמה שהוא כועס, אני זה חגר, זה חגר, רק תפסיק. אני מדמה שאני כועס, זה נורא מזכיר כעס, אבל זה כעס מדומה. נקודת הלב נשארת טהורה לגמרי. שם הכל צלול, שקט ורגוע. תארו לעצמכם ספירלה. איך הולכת ספירלה? איך הולכת ספירלה? ספירלה הולכת ככה, נכון? יש לה נקודה אחת פנימית פה, נכון? ומפה היא מתחילה.
נתקן רק פיץ', זה ספירלה. פיץ', זה ספירלה.
הנה ספירלה. מה אנחנו רואים פה בספירלה הזו? נקודה פנימית, נכון? ומעגלים חיצוניים. במעגלים החיצוניים התנועה היא הרבה יותר חזקה, גדולה, נכון? אבל בנקודה הפנימית התנועה היא מאוד איטית. מה זה מראה לנו? שכאשר אני נמצא בנקודה הפנימית, זה נקודת הלב, בלב יש שקט, גם שבחוץ אני בפנים של כעס או כעס מדומה, גם שבחוץ יש פעילות, זה יכול להיות פעילות של כעס, אגב, כל מיני פעילויות. דיברנו פעם שעברה במסיעת ישרים אפילו על כך שאסתר נמצאת בבית אחשוורוש, ובמעגלים החיצוניים עכשיו היא נמצאת במצב של עריות. אבל מה קורה במעגל הפנימי שלה? שקט מוחלט. היא במצב של ספירלה. אם אתה יש לך נקודה פנימית, זה הספירלה. עבודת האדם, כן, היא מדומת לספירלה. כלומר, הוא חייב שיהיה יחס נכון בין עולם הרצון שלו לבין הצדדים החיצוניים. ברגע שאדם נמצא במעגלים החיצוניים של הגוף, של התשוקות, של היצרים, של הרגשות, אבל אין לו נקודת משען פנימית, הוא לא יודע למה הוא חי. אין לו רצון קבוע, אמיתי, אידיאלי, מה שקורה, הוא נזרק, כן? שאין לו את הנקודה הזו, הוא נמצא רק פה, המעגלים החיצוניים, כל האנרגיות, כל התנועה שיש במעגלים החיצוניים של היצרים והתשוקות, זורקים אותו מחוץ לעולם הפנימי. זה מאוד מסוכן להיות בתוך המעגלים החיצוניים, שאין לך את הנקודה הפנימית השליבה. אדם צריך להיות, כן? בפנים ובחוץ בעת ובונח. כאשר הפנים הוא נקודת העוגן שלו, נקודה ארכימדית, כן? פנימית, שמורה, יציבה מאוד, ורק אחרי זה, כן, את המעגלים החיצוניים. קודש קודשים צריך להיות לו, רק אחרי זה היכל, אולם, עזרת ישראל, עזרת נשים, חומות הר הבית, חוץ לירושלים, כל המעגלים החיצוניים שמציינים יותר את הקשר לצדדים החיצוניים של החיים, חייבים לנבוע ולהתגלגל מתוך הנקודה הפנימית. ברגע שהם לא נאצלים מהנקודה הפנימית, בעצם זה בעצם מצב של עושר שמור לבעליו לרעתו. כל התנועה שיש בעולמות החיצוניים, ברגע שהם לא, היא לא נובעת מתוך הצד הפנימי, מוטב שלא תהיה בכלל. אחרי זה זורק את האדם למקומות קשים מאוד מאוד. פה אנחנו רואים מעין ספירלה, מה שמצוין כאן, לצורך הבנת העניין, כדאי שנזכור את המשל הזה, הוא תמיד יזכיר לנו את התוכן הפנימי שאנחנו מדברים עליו כאן. פה מדובר באדם ספירלי. אדם שבעומק נפשו יש רצון שלא לכעוס. זה העוגן. משם הוא יוצא ולשם הוא שב. גם כאשר הוא צריך להשתמש במעגלים חיצוניים של תנועת כעס. אבל הכעס לא יכול לשלוט עליו. יש לו מקום עד גבול מסוים. יש גבולות. יש גבולות ברורים. והגבול הזה הוא מאפשר את היחס הנכון בין הנקודה הפנימית לבין המעגלים החיצוניים. כן? יש פה גבול ברור. הגבול הזה מאפשר סימביוזה. הוא מאפשר מצב שבו בעצם מתאחדים ההפכים. בתוך הלב פנימה, הכל רגוע ושקט ואין כעס, ואנחנו נראה עד לאן האין כעס הזה מגיע בהמשך. ובחוץ מתחוללת כביכול שערה. הפנים שלו, אני מבקש מכולם להפסיק. וואו, בוא נהוא כועס. אתה טועה. הוא סמוראי. הוא רגוע בפנים. בפנים הוא רגוע. הוא כביכול מנותק מהמאורה הזה. הוא מנותק מהחיצוניות שלו. בפנים הוא רגוע. יש בפנים איזה מוקד פנימי, ששם החשבון הוא מאוד ברור. אין מקום לכעס. יש רק רצון השם יתברך. אבל הופעת רצון השם יתברך בעולם, לפעמים גוזרת עליי להראות פנים של כעס. כן? החשבון הזה הוא ברור לחלוטין. אין את הכעס הנמוך שהוא תוצאה של מחשבה שכאילו הרצון שלי הוא החשוב. זה הכעס הנמוך. לא. אני כבר מסרתי ביד השם את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את רצונו דרך השתדלות שלי. ומכיוון שאני בחברה כזו ששם צריך להביע כעס, וזה דרך התגלות הרצון האלוקי לפעמים, כן? שזה מתגלה דרך מאזן אימה. כזה, אז אני פועל עם אל. כך הוא רוצה שיתגלה רצונו. אם זה מה שהוא רוצה, אני אגלה את זה. אני אגלה את זה. אין לי שום בעיה. אבל האגם הפנימי שלי הוא שקט לחלוטין. בפנים לא תראה גל אחד, שום דבר, אפילו לא עדווה. הכל רגוע, שקט ונינוח. זאת אומרת, תיארתי פה מצב מאוד מאוד עליון. שהוא של הצדיקים העליונים. פה אנחנו מדברים על אדם שהוא בתחילת חינוכו. אותו אדם שפקד אותו רוח פנימית טובה, כן? והנה הוא מתחיל את התהליך. אבל כבר בשלב הזה, זה מעניין, כבר בשלב הזה, כן? אנחנו רואים שהוא יכול כבר, כן? לעשות איזה פעולה של דבר והיפוכו. שקט פנימי עם חזות חיצונית מאיימת. כך הצענו להסביר את הדברים שהוא אומר כאן המחבר בהמשך, כל זה למדנו פעם שעברה, אגב, אנחנו עוד מזכירים, כן? זה מה שהוא אומר כאן, ואם הוא פרנס ורוצה לכעוס על הציבור שיחזרו למוטב, תראו מה מניע אותו לכעוס, שיחזרו למוטב, כן? זה הכוח המניע, אהבת הטוב, אהבת הטוב, הנאמנות המוחלטת לרצון השם יתברך, כן? ומכוח הנאמנות הזו, כן? של אהבת הטוב, עשיית רצון השם יתברך. עכשיו הוא מקנה לרצונו יתברך, כן? מקנה לרצונו יתברך ודורש מסביבתו להתקרב לרצון הזה. הוא בוחר בכעס. אם הוא פרנס, ממילא נתנו לו את הסמכות, את המעמד הסמכותי, הוא לא סתם מתפרץ ונוטל לו מלוכה, הוא פרנס על הציבור. לא סתם כתוב כאן פרנס על הציבור. זה לא סתם איזה ארכי פרי שפתאום אומר, מה אתם עושים? זה פרנס שרואים אותו יוצא לרחוב, אומרים, וואי וואי, הנה הוא מגיע, יש לו מנדט, יש לו מנדט. הנפשות, הנפשות מוכנות וארוחות לקבל ממנו הערה. אותו דבר גם אב כלפי בני ביתו. גם כן, אותו דבר, גם שם קיימת היררכיה וסמכויות, וממילא בני הבית מוכנים בנפשם, כן, לאותה גערה. הם בודקים את הגבולות של אבא, עד שהאבא אומר, עד כאן תבוא. ואז הם חוזרים אחרונית, והגבולות מתייצבים. אז מדובר על מערכות יחסים שיש בהם היררכיה מקובלת, מובנת מאליה. פה הכעס יכול להיות. יחזרו למותר, או להטיל אימה על בני ביתו. כמובן שזה לא... היה ודאי רצוי להימנע מזה, כן? למצוא דרכים אחרות ולא להטיל אימה. אבל גם זה אמרנו. מה אמרנו? למה הוא צריך להשתמש עדיין בדרכים האלו, אותו פרנס? למה אותו פרנס צריך להשתמש בדרך הזו של כעס? ולמה אבא צריך להשתמש בדרך הזו? משתי סיבות. א', הציבור והילדים לא מוכשרים עדיין לקבל את אור האמת. לא מוכשרים לקבל. ב', וזה קשור לסיבה הראשונה, הם לא מוכשרים לקבל את אור האמת כפי שהוא יוצא מאותו אדם במדרגה הזו. אם אור האמת הזה היה יוצא מאדם שהוא בשלב הרבה יותר מתקדם, לא רק עלה על דעתו שלא יחוס, זה שלב מאוד מוקדם. אם אור האמת היה יוצא ממישהו שאצלו כבר נתקיים מה? שהחיינו וקימנו והגיענו, אצל אדם כזה יכול מאוד להיות שהוא לא היה צריך לעשות שום הבעה של כעס. רק ראיית פניו הייתה גורמת להתמוססות מוחלטת של הרע בנפשו של הזולת, של ציבור שלם. כך מסופר על יוסף שהיה יוצא במצרים, בנות צעדה עלי שור. בנות צעדה עלי שור, שכל אחת ואחת מבנות מצרים הייתה עומדת על החומה ומסתכלת ביוסף בשעה שהיה יוצא מחוץ לביתו. תראו את כוח ההמסע האדיר של יוסף. כן? יוסף הוא מידת היסוד. הוא תיקן את המקומות הנמוכים ביותר. ומכוח התיקון הזה, כל מה שצריך לעשות זה רק לצאת בארץ מצרים. הוא לא צריך להגיד מילה. פשוט מסתכלים עליו. הנה, הבנות מסתכלות, שהן למעשה הבנות, כן, בנות מצרים, הן בעצם מייצגות את הטבע המצרי. בהן מקופל הטבע המצרי של הטומאה. טבע הטומאה המצרי, כפי שבעם ישראל להבדיל, הטבע של הקדושה המרוכז בנשים, האישה היא תמיד נושאת את המטען הטבעי של אותה אומה. כן? המטען הטבעי. לכן שלמה הכניס לתוך ארמונו 1,000 נשים. כדי לפעול את הפעולה המקדשת על הטבע של הגויים. הוא לקח את החומר הגולמי ביותר, התמציתי ביותר של תרבות הגויים, וניסה בעצם להשפיע עליו ולהכניס בו יסודות של קודש, כדי לתת לו את הצורה הסופית של 70 הלשון. הואיל משה באר את התורה הזו. הוא רצה להכניס את הקדושה האפשרית בתוך, כן, בתוך הטבע היסודי של כל נשותיו. שכל נשותיו היו בנות מלכים, כידוע. זה עוד יותר. כן? בנות המלכים, שמייצגות את ראש ההיררכיה של אותה אומה, ששם מקופל וצפון הטבע של אותה אומה. 1,000 נשים שכולם בנות שרים ומלכים היו. הוא הכניס אותם לתוך הארמון, כן? לתוך הרחם הזה, כן? בתוך הארמון שלו, ששם הוא קיים את עיקר חיי הקדושה שלו, וניסה להשפיע, אבל לא הצליח. לא הצליח. אז אם כך היה, אם באמת היה מצב של אדם קדוש ועליון כזה, לא היה צריך כעס בכלל. רק תסתכל לי בעיניים, ואתה נהפך קדוש על המקום, אין שום בעיה. לא הגענו למצב הזה. עדיין פה, משתי הסיבות שמנינו, גם בגלל חולשת הציבור ומציאות הרע, כן, שהיא עדיין חזקה, וגם, כן, היעדר וחסרון בעומק הקדושה של האדם הזה עצמו. משני הסיבות האלו, הוא חייב להשתמש בכעס. ושמה תאמר, אני רוצה לשמור על נפשי, אני לא אשתמש בכעס. נמצא את המפקיר את העולם, ומניח אותו ביד הרשעים וביד הרע. לא טוב. וכבר אמר הפסוק על דוד שלא היה מוכיח את אדוניה, כן? ולא עצבו, את אבשלום, ולא עצבו אביו מימיו לאמור, על אדוניה או אבשלום? בטוח, ידידיה, אדוניה, יפה, מכילה, כן? ואדוניה מתנסה, כן? לאמור, אני אמלוך. ומיד אומר הפסוק, ולא עצבו אביו מימיו לאמור, למה ככה? מדוע ככה עשית? שמעתם? איזה תוכחה על דוד? דוד לא רצה להשתמש במידת הכעס. כי דוד חשש מאוד מידת הכעס. במיוחד שהוא היה אדמוני ויפה עיניים, ואומר רשי, אדמוני שופך דמים כעשיו, ומידת הכעס הייתה חזקה אצל דוד מאוד. התגברות הרצון, כן? וכל תהליך הבירור של דוד, כן? היה תהליך של מניעת הכעס והתגברות הרצון הפרטי שלו על רצונם של אחרים. כן? ובמהלך התיקון הוא לא הרשה לעצמו לכעוס הרבה פעמים. אבל יש מצבים שאתה חייב לעשות את זה. ומזה יצא שרצונו של אדוניה התפשט יותר מדי. מכיוון שהוא לא עמד מול הרצון של אדוניה, אותו הילד הקטן שכבר מילדות היה משחק משחקי מלכות. למרות שלא נועדה לו המלכות. אבל כשהוא מסתכלים על המשחקים שלו, היית יכול לראות כבר שם, שהוא כבר זומם ליטול את המלכות. ממישהו. בסוף.
הוא כן. נשאר באיחור. אם היה מקדם את אבשלום, היה מצליח.
כן, כן. זה היה ברור שאדוניה, יש לו קריירה של לתפוס את המלכות. הוא הולך על הקריירה הזו. ודוד לא עצבו מימיו לאמור, למה ככה עשית? אין לך ברירה. מה לעשות? כן. אין ברירה. כן. אני אומר, בפנים, בנקודת הלב הפנימית, צריך להיות מורגש שלום מוחלט. צריך להבין, כעס זה חוסר שלום. כעס, צריך להבין, כעס זה חוסר שלום. כשאני מתנגד למישהו וכועס עליו, אני עכשיו בחוסר שלום איתו. לא ייתכן שבנקודת הלב הפנימית לא יהיה שלום מוחלט. שלום מוחלט. נקודת הלב הפנימית צריכה לציין את המצב שבו הכל פתור. במקומות החיצוניים, שזה העולם הזה, זה יותר שייך לעולם הגילוי, שם עדיין הניגודים מורגשים. ושם המטפלת, במצב הזה, מטפל הכעס. כן? זאת אומרת, ברבדים החיצוניים של האישיות ושל העולם, שם אנחנו מוצאים את הניגודים. וכנגד הניגודים האלו, יש לנו את מידת הכעס. אבל לא ייתכן שבנקודת הלב הפנימית לא יורגש השלום. הביטחון הגמור, שאין פה שום ניגוד. כי אם אתה לא יהיה לך את השלום בפנים ותבוא לכעוס, זה יערער את הביטחון שלך. כי מישהו עושה נגד רצונך. כאילו יש פה שתי רשויות. כן? הרי הרשע במעשים שלו, כן? הוא יכול להתאפס בעיני האדם המאמין כביכול, כאילו יש פה שתי רשויות. יש פה את הרשע ויש פה את רצון השם. וואי, זה מתנגד. אם אני חווה רק את הניגוד, אני יכול ליפול מהרגליים. זה הנקודה הפנימית. זה הנקודה הפנימית של הספירלה. אני אומר שוב, זה היה בתקופה, אני לא נכנס לזה כרגע, אני לא רוצה, אני לא רוצה לגעת. זה דבר שראיתי בספר, כן? ראיתי כתוב בספר, הרב זייצ'יק, כן? אחד מגדולי המוסר בנובהרדוק, כן? יש לו ספר שם הוא כותב את הדבר הזה, הוא מעיז בעצם לבקר מעט, כן? את דרך החינוך בפרט הזה של דוד, כך הוא אומר שמה, כן, כך הוא אומר. מעבר לזה, אני קצת חושש, אבל יכול להיות שבתקופה הזו, אם נמשיך לאור דבריו של הרב זייצ'יק, כן, בספרו, אפרים זייצ'יק, כן, כן, זה, כן. נובהרדוק. מי נובהרדוק, בדיוק. הוא היה פה בחיפה בסוף ימיו, בירושלים בסוף ימיו. בכל אופן, אם נלך לפי הקו שלו, אפשר אולי לומר, במחילה, אני אומר, במחילה גמורה, חס ושלום, אם אנחנו טועים בזה, כן? אבל אפשר להניח, כן? נעזוב את דוד. אבל יכול להיות שאדם במצב ההוא, עדיין לא היה לו את המקום השקט הפנימי. לכן הוא חשש להתעסק עם המעגלים החיצוני של הכעס. שמה זה יזרוק אותו החוצה. עד שהוא ביסס את הנקודה הפנימית, מתוך פיתוח האמונה, ואז הוא יכול לצאת גם למלחמה, ולשפוך דמים הרבה. אז תכונת האדמוניות שלו, שזה הכעס, תכונת האדמוניות שופך דמים כעשיו, יכולה לצאת לפועל בהרחבה גדולה. עד כדי כך שחזל אמרו שהוא שפך דמים הרבה, לכן הוא לא יכול לבנות את בית המקדש. דמים הרבה שפכת. אבל אומרים חזל שעל חרבו של דוד המלך, אותה חרב שהייתה אדומה מדם, היה חקוק שם השם. וזה העומק של הדבר. שעל החרב הזו ההורגת, המשספת, החותכת, זרוע גם קודקוד, כן? החרב הזו היה עליה י' קי ו' קי. שורש הרחמים היה על החרב הזו. זה המדרגה של דוד, כן? במצב הנעלה שלו. נקודת משען פנימית שמבטיחה לו את היכולת לשרוד, להתקיים ולהשתמש במעגלים החיצוניים באופן רחב מאוד. באופן רחב מאוד. כן. בכל אופן, פה אנחנו רואים מצב של אדם שנמצא בשלבים ראשוניים של עבודת ריסון הכעס, מצאנו דרך להתיר גם לו את כעס הפנים או הכעס המדומה התיאטרלי ולא מעבר לזה. ואיך אומרים, חכם עיניו וראשו, לא כל אחד יכול לקחת את היתר שיש פה. זה כתוב כאן, זה נכון, אם מישהו ירצה להעביר ראייה מכאן הוא יכול לעשות, אבל צריך להיזהר לא להיות נבל ברשות התורה. יש פה דברים של אדם גדול, אין ספק שהוא אדם גדול, כך כתוב בהקדמה. ספר זה נתקבל ככלי אומנות ביד כל איש מישראל, ללמד בני יהודה קשת, תפוצתו הרבה בכל פזורת גולת ישראל, והדפסת הספר יותר מ-100 פעמים במהדורות שונות, יעידו על חביבות. ופה משבחים את המחבר, למרות שלא יודעים את שמו, עלום שם, כמו שכתוב כאן. מחבר הספר בחר להישאר עלום שם, ולא יזכיר את שמו. ואף ניסיונות מספר לחקור אחר שם מחברו לא העלו יותר מהשערות. ומחבר הספר נשאר עלום עד עתה. אבל כולם מסכימים, כמו שכתוב כאן בהמשך, כולם מסכימים שדבריו, דברי קבלה, דברים מקובלים מהר סיני, אין פה בדות הלב ולא המצאה, הכל דברים עמוקים, מיוסדים בקודש. מי שירצה להשתמש פה בדברים שהוא אומר, הוא רשאי. אין שום בעיה. למרות שבהמשך דבריו, לא כל דבריו, כן? לא ניכנס לזה כרגע. אולי שנגיע, נזכיר את העניין, כרגע אנחנו סתם מתפרצים מתוך סוגיה חדשה, שלא חשבתי לומר אותה בשלב הזה. עד לפה, בעניין זה, המשכנו ואמרנו, אגב, זה נראה לכם כאילו אנחנו נותנים מחדש את הדברים? אף אחד לא מרגיש שאנחנו חוזרים לחינם על הדברים, נכון? מי שהיה בשיעור הקודם. זה בסדר שאנחנו חוזרים על זה? בסדר. חידשנו כמה עניינים, נכון? את זה לא אמרנו. את זה אמרנו את הספירה על הפעם שעברה? לא אמרנו. סרווחנו. לא הבנתי, לא היה שיעור בשבוע שעבר? היה ביום שלישי. שבוע שעבר היה שיעור, ואתה נשאלה. אתה שיהיה שיעור, הוא חושב. שיעור. יש איזו שאלה על מה שאמרנו? מי שרוצה לשאול משהו? לפני שאנחנו ממשיכים. אז בואו נראה. וכשהוא מראה כעסו, זוכרים? וכשהוא מראה כעסו, יזהר עליו שלא יעשה כן, כשיש לו אורחים עניים. למרות שהתרנו לך להראות כעסך על בני הבית, אבל אם הזמנת אורחים עניים הביתה, בליל שבת, טוב, שבת זה יותר בעיה לכעוס, אבל הזמנת אורחים עניים באמצע השבוע, ואחד הילדים שלך שפך את המרק, כן, על עצמו, כן, או על השולחן. ועכשיו אתה, טוב, זה כבר אחרי מעשה. אז ספק מה יועיל פה הכעס, כן? אבל בסדר, נגיד, מאיזשהו סיבה עכשיו אתה צריך לכעוס על הילד, ולהראות לו פנים נזעמות כדי לכבול את ידיו, שלא יעשה איזה שטות. נגיד, הוא רוצה... לא, אז מה, אז זה לא יעזור עם כעס. כן, אז זה לא, בדרך כלל עכשיו זה כבר לא יעזור הכעס. הכעס הוא נועד, מאזן אימה, תמיד למה נועד מאזן אימה? תמיד כדי למנוע תעוזה של האויב. כלומר, אני מציג את המשגרים הגרעיניים שלי, כדי שהאויב לא יעיז, כן? זה נקרא מאזן אימה. כן? למנוע את ההתפרצות בטרם היא קורית. זה נקרא מאזן אימה. כן, אבל בסדר, בסדר. בכל אופן, יש מצב שבו, כן? הוא רוצה לכעוס על בני ביתו, לא יעשה כן בשעה שיושבים על השולחן אורחים עניים. תראו את הלשון שלו. וכשהוא מראה כעסו, ייזהר עליו שלא יעשה כן, ייזהר על מי? ייזהר עליו. מה זה ייזהר עליו? מה? ייזהר על עצמו, ייזהר עליו על הכעס, ייזהר עליו, כן, שני אפשרויות שכנראה, כן? ייזהר עליו על עצמו, ייזהר עליו שלא יעשה כן כשיש לו אורחים עניים, כי הם סבורים שהוא כועס עליהם, לכן יראה עצמו שמח בפניהם. מילים אחרות, שימו לב איזה סוגיה מופלאה. אמרנו שמתי אנחנו משתמשים בכעס? כשאנחנו רוצים לעצור, כן, מכונית שנוסעת במהירות יתר. תפקידו של הרמזור, זה אור אדום, אדמוני, עצור. האדום, כעס. אני לוהט, אש. תעצור. תוריד את המהירות לאפס. תן לתנועה מצד ימין לעבור. זה משל, מטאפורה. מה הרעיון? כעס הוא תמיד עומד מול רצון אחר שרוצה להתפשט. מתי הכעס אם כן הוא לגיטימי? כשאתה בא חשבון, עם רצון אחר שהולך ומתפשט, בין אם הרצון הוא של יחיד, כל שכן אם הרצון הוא השלילי הוא של ציבור. יש פה רצון שמתפשט. עכשיו, אם תפרק את הרצון הזה, מה עושה הכעס? הכעס הוא דורש מהרצון המתפשט לעצור ולברר את עצמו. כאשר נברר את הרצון המתפשט נמצא שיש בו גרעין אמת. אבל גרעין האמת ספח עליו עוד קליפות עד שנוצר מצב של ויצא העגל הזה. עבודה זרה. יש פה גרעין אמת. הרי הילד, בשעה שהוא משחק עם המרק, עם היד שלו בתוך המרק, כן? ועושה כפי... ואפילו אם הוא שובר את כוס המרק או את צלחת המרק, יש בזה גרעין אמת. הוא סקרן, הוא נפגש עם דברים דרך מגע. בעולם המבוגרים, בעולם המבוגרים אין את הצורך הכפייתי להכיר את המרק דרך המגע. כי כבר גדלנו, כבר לא בשלב האוראלי, אנחנו לא בשלב החושני. עלינו כבר לשלב של הכרה. אנחנו נפגשים עם דברים באופן אחר, על ידי הפשטה של החיצוני ולקיחת התוך. הילד, המפגש שלו עם העולם הזה, איך זה? מגע. בחינה חושנית. אין גרעין אמת? יש גרעין אמת בהתפשטות הרצון הילדותי, נכון? מה עושה הכעס? הכעס בא מעולם המבוגרים, מעולם של רצון מבורר יותר. רצון שמכיר בערכם של סדרים, בערכו של ניקיון, כן? והוא תוקף את העולם הילדותי, ודורש ממנו לבוא איתו חשבון. כשאתה עושה את זה מול ילד, המפגש בין הרצונות הוא בעצם מוריד את הטורים של הרצון הילדותי, מוריד את הטורים, ומחזיר אותו לחוט השדרה הבסיסי. כלומר, סקרנות בגבול. אל תכניס את המזלג בתוך שקע החשמל. לעומת זה, אני אתן לך לבדוק משהו אחר. בוא תפרק את השעון המקולקל הזה. זה אני כן אתן לו. מה עשיתי פה? הכעס עצר את הרצון המופרז, גרם לו להתייצב, ונתן לו אלטרנטיבה. כדי שגרעין האמת שברצון הזה יוכל לבוא לידי ביטוי. זה תהליך החינוך הנכון. למה הסברתי את הדבר הזה? אנחנו רוצים להגיע לעניים שלנו. יש פה אורחים עניים. כל מה שאמרתי כרגע, שהדיאלוג הזה בין הרצונות, הכועס וזה שהוא כועס עליו, ההתנגשות בין הרצונות, מתי היא פורה, מתי היא יוצרת פריון, מתי היא מפרה, רק כאשר יש פה שתי רצונות באמת. הילד יש לו רצון טבעי אז של סקרנות, ואז ממילא הכעס רק מקביל אותו. רק מקביל אותו ולא מה? ולא מרסק אותו. מתי הכעס מרסק רצון? כאשר אין רצון. אין רצון. למי אין רצון? לעני. העני שלנו הוא במצב נפשי של פרוץ לכל. יש דרגות בעניים. יש דרגות בעניים. אבל צריך להבין שאני, במדרגה, כמובן, אדם כזה נשחק אצלו. מדרגות, שלושת מדרגות האגו. גם האגו הבסיסי של הקיום הפרטי זה האגו הנמוך ביותר, שאנחנו חווים אותו בתחילת חיינו. אבל הוא חשוב. מכוחו הילד דורש לחיות. גם האגו החברתי שמתעורר בשלב יותר מאוחר, אדם מחפש את הכישורים החברתיים, אבל עדיין זה אגו. וגם האגו העליון שבו, לפי דברי חז"ל, הוא כשאני לעצמי, מה אני? פה האגו הנמוך, הפרטי, הוא משרת למשהו גבוה יותר. שלושת סוגי האגו האלו חלשים מאוד אצל האני. גם הקיום הפרטי שלו, גם הקיום החברתי שלו. מי מסתכל עליו? כל כך מסריח, כל כך מסכן, עוברים אנשים לידו. סליחה שאני אומר את הדבר הזה, אבל בואו נדבר בגלוי על הטבע האנושי. עד כמה קשה לנו, עד כמה קשה לנו להעריך ולא להריח את הריח של האני. ריח במובן המטאפורי. גם האגו הנמוך הפרטי, גם האגו החברתי, ובוודאי ובוודאי שהאגו העליון. לא כל אני הוא כזה, יש לנו עניים קדושים מאוד כידוע, אבל לא מדובר על זה, אלה יוצאים מן הכלל. האני באופן פסיכולוגי, הוא בית פרוץ שהכל דשים בו והכל יכולים, כן, להתפרץ אל תוכו. אלמנה וגר לא תענון. תסתכלו מה כתוב בפרשת השבוע. מה אומר שם רש"י? בכל אדם דיבר הכתוב. אז למה הדגישו דווקא באלמנה וגר? מכיוון שהם חלשים, מצוי הדבר ביותר לענותם. מה זה החולשה הזו? זה בדיוק החולשה הזו. זה אותו חוט שדרה שמורכב משלוש חוליות של אגו נמוך, אגו אמצעי, אגו עליון. כשאתה משתמש במידת הכעס, שבטבעה היא יוצרת התנגשות בין רצונות, תבחון במי אתה מתנגש. כי אם תתנגש במישהו חלש, פה תהיה קבורתו. האדם הזה כבר לא יוכל לשקם את עצמו יותר. ואם כן, מי יודע כמה מאמצים עד שהאני הזה בכלל ירים את ראשו, את פניו. האדם הזה גמור. הוא איבד את המוקד הפנימי של התפתחות האדם, שזה הרצון. תסתכלו מה כותב הרב קוק על דברי הגמרא מסכת ברכות. בעין היה, מוטב ישליך עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. כי הלבנת פני הזולת ברבים, היא גורמת לאדם לחוש בושה פנימית עמוקה.
זה מתאים אותי ליהודה ותמר.
נכון, זה נלמד מיהודה ותמר. ולא ילבין פני חברו. שאם הוא מלבין את פני חברו, הוא לא שופך את דמו רק, הוא שופך את אדמו, האדם שבתוכו, צלם אלוקים שבתוכו, הוא נעלם. הוא כבר לא מאמין שיש בו צלם. הוא לא מאמין שיש בו ערך פנימי נשגב, שורש אלוקי, שמתוכו אפשר להצמיח מידות טובות, מעשים טובים, קדושה עילאית, הוא בעצם עובד את ערכו וחשיבותו בעולם הזה. תיזהר לא להלבין את פניו. האני הזה שלנו, שנזדמן לסעודה של בני הבית, כאשר בעל הבית כועס על הילדים, שימו לב מה קורה. תראו מה אומר פה, זה פשוט לא יאומן, פסיכולוגיית המעמקים הזו. תראו מה שכתוב כאן. וכשהוא מראה כעסו, על מי הוא מראה כעסו? אתם זוכרים, נכון? על מי? לא. למי הוא מראה? על בני הבית, זה ברור. הרי מה הוא אומר? מוישלה, די. מה, לעני הזה קוראים מוישלה? מה, הוא לא רואה שהוא מסתכל על מוישלה? פלא. למרות זאת, תסתכלו מה שכתוב. וכשהוא מראה כעסו, ייזהר שלא יעשה כן כשיש לו אחים עניים. למה? כי הם סבורים שהוא כועס עליהם. איך הם סבורים שהוא כועס עליהם? איך הם סבורים? מה, הוא לא רואה שהוא מסתכל על מוישלה? הוא לא רואה שהוא מדבר בשפה שמדברים לילדים? אפילו יותר פשוט. יותר פשוט. מה? למה הם סבורים שהוא כועס עליהם? ולכן, כלומר, כל הבאה של כעס ומורת רוח הוא ודאי קשור בנו. כי אנחנו הרעים. אנחנו הפחותים. איך אפשר לכעוס על מישהו אם לא עלינו? אבל רגע, אנחנו רואים שהוא כועס על מוישלה. אז מה אומר אותו אני? בטח אני קשור באיזושהי צורה לזה שמוישלה עשה כך וכך. אני צריך לחפש את האשמה שלי. זה נקרא רגשי אשמה. יש רגשי אשם ויש רגשי השם. רגשי השם זה שהאדם יודע שהוא נברא בצלם. רגשי אשם זה כאשר מסתלקת החשיבות הפנימית של האדם ואת מקומה תופסת מחשבה של מי אני ומה חיי. אני ודאי הסיבה לכל הרע שיש בעולם. ואם יש איזושהי תגובה של כעס או נזיפה, אני ודאי אשם. אני. אל תחפשו אשמים אחרים. וגם אם אני לא אשם באופן ישיר, ודאי באופן עקיף, גרמתי לחוסר המנוחה בתוך הבית. בטח, אני אדם אני. הילדים ראו אותי, לא נוח להם בקרבתי. אחרי זה הם שופכים את הכל על המרק, כן? ועל כלי הבית. אז אני גרמתי. הנוכחות שלי, כל מקום שבו אני נמצא, מפר את האיזון. הפרת האיזון גורמת לכעס. אני אשם. אני חוליה בתוך טירוף המערכות הזו. עד כדי כך אומר. יש בזה מדרגות, זה נכון. יש מדרגות בעניות. יש מדרגות בתחושה פנימית של חוסר חשיבות. כל אחד מאיתנו. יש מצב שבו הוא מרגיש יותר אשם. אתם מכירים את המצב שצופרים בכביש ואנחנו חושבים שצפרו לנו? מכירים את המצב הזה? זה קורה לי לפעמים. אתם יודעים מתי זה קורה לי? במיוחד בבקרים שאני, הדימוי העצמי שלי, במצב של נחס, של בסה. יש לזה סיבות למה הוא מצב כזה. ואז באופן אוטומטי שצופרים, אני חושב שצופרים לי. זה לא קורה לכם? אתם יודעים מה, לקחתי סיכון, יאללה, רק אני, בסדר. רק אני. אין שום בעיה. אני מוכן להודות שרק אני. אבל זה קורה לפעמים. זה בגלל זה. אני לא במצב של סקיפות קומה. ולכן, או שאני חושב שוודאי אני טעיתי, או שאני חושב שגם אם טעיתי, לא מגיע לי לטעות. אין סליחה. מכיוון שאין סליחה, הנה, הצופר הזה, הוא בעצם, כן? הוא בעצם מזכיר לי שלא ראוי לסלוח לי. כן? או שוודאי טעיתי, או שנכון, טעיתי, אבל אין סליחה. לכן, הצפירה באה להזכיר לי שאין סליחה. תקשיב טוב. למה נסעת כך? בסוף מסתבר שבכלל לא צופרים לי. אבל אני בהלם. אני עוד לא מאמין שלא צפרו לי. מקרה קרה. בטח הצפירה הבאה תהיה לי. כל הזמן אני מפרש את הסביבה כסביבה עוינת, כסביבה ש, כן, בעצם מזהה את החולשה שלי ומתפרצת לתוכי. כן? מזכירה לי איפה אני, מי אני, עד כמה אני נחות ופחות. צריך לשים לב לנקודות האלה. צריך לשים לב איפה מצוי גם הזולת. באיזה מעמד נפשי הוא מצוי. איפה הוא נמצא בתוך שרשרת האגואים האלו. ולפי מידת החוזק או החולשה שלו, לאמוד את מידת הכעס או המחאה או מאזן האימה, תלוי מצבים אנחנו נמצאים, שאפשר להפעיל כלפיו. ולא להפעיל פאונד אחד יותר, כי זה יכול לרסק אותו. זה עשוי להיות הקש שישבור את גב גמל. צריך בזה אחריות מאוד מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה בדבר הזה. כן? ייזהר עליו שלא יעשה כן כשיש לו אורחים עניים, כי הם סבורים שהוא כועס עליהם. לכן יראה עצמו שמח בפניהם. שימו לב. יראה עצמו שמח בפניהם. מה אנחנו שומעים פה? כל ההיתר של הכעס שביססנו אותו ובנינו אותו פה והסברנו עד כמה חשוב שלפעמים אנחנו נביע אותו. כל זה מסתלק כלא היה. למה? כי יש פה חולה מסוכן יותר ממי? יותר מהילדים שאולי ישלחו את המרק. עדיף לנו להתעסק בפעולת החייאה מאשר להתעסק בפעולה של ריסון, הופעה יתרה של חיים. כי הילדים הם חיים. הילדים הם חיים. עדיף להתעסק עם פעולה של החייאה כמו חובש. למי הוא רץ?
מדמה.
איפה הוא מדמה, ידידיה? מהאצבע?
גם בית
הרבות. באיברים פנימיים מרכזיים. לשם הוא ירוץ. עדיף לעסוק בהצלת חיים מאשר בריסון החיים. סוף סוף, הילדים המשתוללים הם חיים ברוך השם. אז פעולת הריסון, האיפוק, העידון של החיים, תעשה מאוחר יותר. יש פה חולה מסוכן. יש פה מישהו שהוא קרוב מאוד לקרקע. קרוב מאוד למצב של קבר, למוות נפשי. פה אני צריך להיזהר. הרבה יותר. אז הכעס נדחה מפני הפרגון לאותו אני. ליצור סביבה תומכת, סביבה שמייצרת חיבה כלפי אותו אני, שיתחיל להאמין שהוא ראוי. להתחיל לעלות אותו משחת. כן, אתה ראוי מתוק שלי. אתה ראוי. שאני נותן לך את האוכל, אני לא נותן לך את האוכל, כן, איך אומרים, זורק מאחורי הגב. יאללה, כך. זה רק מחזק ומטפח את הדימוי השלילי. אתה כמו מלך אצלי בבית. כמו מלך. כמה אני שמח שבאת. כמה אני שמח. סיפרתי בערב במוצאי שבת, נסיים באמת במשהו לזכרו של הרב יאיר אוריאל. אני סיפרתי שפעם אחת זכיתי לראות ממנו הנהגה של חסידות מופלאה. נסעתי יחד איתו בחזור מאיזו חתונה שהייתה בעין גדי, ובדרך חזרה הוא ישב לידי, זכיתי לקחת אותו לירושלים, ודיברנו על הא ועל דא, והוא סיפר לי, שהוא רגיל לשתות שתי סוגים של יינות, שהרופאים אומרים שזה טוב ללב, שתי סוגים של יינות, יינות יבשים, לא מתוקים. יינות יבשים, שתי סוגים, אחד ברקן, אחד רמת הגולן, זוכר בדיוק כבר רמת השמות וכן הלאה. ואמרתי לו, הרב, אולי כבוד הרב יגיד לי מה שמות היינות האלו, אני רוצה לקנות אותם. והוא אמר לי, כן, שנגיע לישיבה, תעלה אליי לחדר, אני שמחה, אראה לך את היינות. אני מגיע לחדר של הרב יאיר אוריאל, נכנס פנימה לחדר, הרב רואה אותי, לוקח שתי בקבוקים, ככה מהצוואר. הוא אמר לי, כך. אמרתי לו, הרב, אני רוצה לקנות. לא, אני מבקש, כך, תעשה לי טובה, אני כל כך רוצה לעשות לך טוב, כך. כך הוא אמר לי, במילים כאלו, כמעט בכה. אמרתי, הרב, בסדר, תודה. תודה שלקחת. יצאתי משם כל כך מחוזק. אם היה לי באותו יום עצב או צער, כבר הראש לי היה בשמיים. טיפסתי עד האגו העליון. משם כבר לא יכולים להפיל אותי. לא יכולים להפיל. כמה זה חשוב. ליצור אווירה תומכת לאנשים שהם הולכים שכוחים, הולכים בקומה שכוחה, מאבדים את ערכם. זה העניין פה. יראה להם, לכן יראה עצמו שמח בפנים. עצור.